האמת, לא חכם מבחינתי מה שעשיתי. אני השתמשתי בכל מיני פתיחים, גם בעונה שעברה, גם בעונה הזאת. כאילו כבר בזבזתי את הרפרטואר, בזבזתי את הארסנל לפתיחים שקשורים לטבלת הליגה הלאומית. שכל פעם זה רק הולך ומחמיר. אני אומר לעצמי, למה לא שמרתי את זה? למשל המחזור הזה. שהפער בין הראשונה למקום העשירי הוא כל כך נמוך. למה לא שמרתי זה? למה לא חיכיתי לטבלה כמו שיש לנו עכשיו? על טעויות משלמים, על התשלום שלי הוא שבאמת לא הצלחתי להביא משהו שיחיל גם את זה. אם אני אדייק, הפער בין המקום הראשון לבין המקום העשירי עומד על 5 נקודות, לבין המקום ה-11 וה-12 אפילו, שזה רגע לפני הקו האדום, הפער הוא על 7 נקודות בדיוק. אבל זה כבר היה, ואני לא אחזור על אותו פתיח פעמיים, אז אני רק אגיד, ברוכים הבאים לזירה הלאומית, הפודקאסט של הליגה הלאומית בכדורגל, ובואו נשמע את הג'ינגל.
הזירה הלאומית עם דור בורשטיין, מיכאל אשכנזי ומתן טבעי.
טוב, דור בורשטיין.
מה העניינים, מתן?
אני חושב שצריך, בתור סטודנט, אולי תציע באוניברסיטה, שיהיה קורס בניהול טבלת הליגה הלאומית בכדורגל. זה לא נורמלי, זה טרפת, כאילו.
כן, אני אדבר איתם, יש לי סמינר ספורט, נראה מה מורים שם. אולי אפשר לעשות
משהו. לא, אולי כל נקודה תהיה, אולי כל ניצחון יהיה שווה.
שמע, אני חושב שהליגה הלאומית צריכה להיות סמינר.
לא, האמת שבתכלס, אם חושבים על זה, בליגה הלאומית, צריך שכל ניצחון יהיה שווה, נגיד, 4 נקודות או 5, ואז כאילו יהיה פחות תיקואים, ואולי זה קצת ירווח את הטבלה.
אולי.
אולי נחשוב, הצעות טיול תמיד עוזרות לנו. מה איתך בימים טרופים אלה?
ימים טרופים, כמו שאתה מתאר, כמו שתיארת, הרבה דברים, יש הרבה דברים להספיק, יש הכל. ויש לנו, היה לנו די מעניין, דברים לא צפויים קרו, וגם דברים כן צפויים כן קרו. אם אנחנו נלך לרגעי המחזור,
רגע, שנייה. הפעם אני רוצה שלא יהיו אי הבנות, לתפוס פה בעלות על הנושא.
לא, אין בעיה.
לא, אני לא רוצה. לא רוצה שאתה בטעות, תדבר על רגעי המחזור, כי אני רוצה לעשות את זה בשוט אחד. אני בוחר את רגעי המחזור, אני בוחר ראשון, כדי שחליה לא תתפוס לי את השער האדיר.
אבל דיברנו על זה לפני שאני לא אתפוס לך אותו.
אבל אני לא רוצה שצריך להתבלבל.
טוב, בסדר, אז יאללה, תתחיל אתה.
יאללה, אני כן, אני כאילו לא עשיתי לא לשאול אותך כדי שאלות בטעות. השער, הגול של נעיל חוטבה, קיצור, כל מה שרק אפשר, אני כאילו בא, וכמו כל צופה סטנדרטי, רואה את הכדור מגיע אליו, ורואה אותו בועט לכאורה לכיוון מסוים. למה לכאורה? כי הסיבוב הזה וכדור עלה כל כך גבוה, ולשוער באמת אין לו מושג כאילו לאן זה הולך להגיע, אני לא אגיד שזה היה כמו הגול של רוברטו קרלוס בברזיל מול צרפת, כי באמת זה היה טוב, אבל כאילו ברמת הסיבוב, בזה שכדור הולך לצד מסוים וזה מגיע לצד אחר, זה השער אדיר. ואם בני רן לא מנצחת במשחק של שער כזה, זה לא הוגן, כאילו מה... זה כמו שבכדורסל השחקן יעשה למישהו אנקל ברייק ולא ישים אחרי זה סל. פשוט תלמיד שלי אמר את זה היום שלא יכול להיות שזה ייגמר בלי סל. כבר היה את הרגע הזה, מה? תתבייס בסוף, לבייס אותם ושלא ינצחו?
אז הרגע שלי, את האמת שהיו לי התלבטות, מתן.
רגע, דור, אתה לא מתרגש איתי מהגול של נעיל
חוטבה? ברור שאני מתרגש, מתן, זה גול מפגר, גול עזוי, גול מטורף, גול שכאילו... אני לא תיארתי שיהיה גול כזה, בוא נגיד
כך. לא, פשוט חבל שאנשים פה לא רואים את זה. דור הוא כנראה הוא האשכנזי הקלאסי. ההתרגשות שלו הייתה בהנהון קל. כן.
ההתרגשות שלי הייתה באותו רגע כשזה קרה.
או, אוקיי.
הוצאתי את כל ההתרגשות שלי.
בסדר.
אז הרגע שלי, אחרי התלבטויות, די נרחבות, אני אלך על השאר שלא רוסטוינד, באמת, שער יפה, מחוץ לרחבה, באמת, אבל למרות שגם אוקאצ'י, כאילו היה מאוד, קרץ לי כן לקחת אותו, אחרי האמירה שאמרתי בפרק הקודם, אבל אני נשאר עם רוסטוינד, שאחלה שער, זהו.
דור מאוד אוהב להתחנף למרואיינים שלנו, גם אחרי שהם באים.
זה לא זה לי אחרי שהם באים, כאילו זה נגמר, אבל הוא עוד יחזור, אני מאמין, אנחנו ננסה.
הוא עוד ישוב, למות, טוב, בסדר. טוב, אני רוצה להתחיל, היום אנחנו באמת בפרק לפני פגרה, לכאורה ארוכה, אבל תכלס זה רק שבוע הבא, כי עוד שבועיים כבר נוכל לדבר על המשחקים שיהיו, אבל אל תדאגו, גם שבוע הבא יהיה פרק, אנחנו לא נשכח אתכם, עוד שבועיים פרק 50, יש לנו עוד הפתעה בדרך לכבוד פרק ה-50, שאנחנו מבשלים אותה, משהו מתבשל פה, בקיצור, תחזיקו חזק, כמו שאומרים. אני רוצה להתחיל עם אולי המשחק שמסמל באופן מובהק את הליגה הלאומית. כשאני מסתכל על המשחק הזה, ועל שתי הקבוצות שמשחקות פה, שם זה מראה הכל על הליגה הזו. אני מדבר כמובן על המשחק של ראשון מול אחי נצרת. למה המשחק הזה מסמל באופן מובהק את הליגה? רק לפני חודש, אחי נצרת מפסידה 3-1 להפועל עכו, שהגיע אחרי 0-4 לרמת השרון, שדור בטח זוכר.
ישר יש כוח.
קשטן על סף, לא יודע אם באמת הוא על סף פיתורים במועדון, אבל לפחות בדיבורים הוא היה לגיטימי לדבר על פיתורים שלו, בסדר, במרכאות כמובן. ועכשיו, שני ניצחונות רצופים, הפעלה לשלב הבא בגביה, והופ, מקום שמיני, 16 נקודות, 4 נקודות בלבד מכפר סבא, ו... דברים נראים אחרת. לעומת זאת, ראשון לציון, כן? גם היא הייתה במקום אחר, לפני אפילו פחות, לפני 3 שבועות, ראשון אחרי 2 ניצחונות רצופים, נראית בדרך טובה, נצמדת לזה, ופתאום, 3 משחקים ללא ניצחון. מקום עשירי עדיין, מקום עשירי רק 5 נקודות מכפר סבא, אבל שבוע מפותר, ודברים מתהפכים בכלום, בעניין של 2 משחקים. וזה באמת מבחינתי מראה כמה הליגה הזו קשה, כמה היא נזילה, כמה קשה לעמוד בה, וכמה למאמנים לדעתי קשה בה. דור.
כן, מאמנים לא בטוחים בליגה הזאת. אתה יודע, אתה יכול למצוא עצמך יום אחד עם קבוצה, ויום אחרי פתאום בלי קבוצה, וזה מאוד יפתיע. אחי נצרת עם ניצחון שדי מרגיע את המערכת, מבחינתה, ומרגיע גם את תומר קשטן, ומשאיר אותו עוד יושב בכיסא. אבל תראה, קודם כל, סליחה, אני חושב שראשון גם לא צריכה עכשיו, אתה יודע, לחרוג ממנהגה, נכון, אם אני לא טועה, הם פיתרו את שבו.
היא כבר חרגה ממנהגה, היא פיתרה את חיים שבו.
נכון, היא פיתרה אותו, ואני חושב שזה לא ריאלי, לא חושב שזה המעשה הנכון לעשות אותו. כי קודם כל, לא יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על סוגיית המאמן, ותמיד מעניין אותי, כאילו, מי המאמן הבא? מי הולך לאמן את ראשון לציון אחרי הפגרה? מה, הם כאילו ניצלו את עניין שיש פגרה כדי לפטר אותו, כדי להביא מאמן?
א', פגרה זה אחלה זמן להכניס מאמן חדש, אם כבר זה ישב לך על הראש, לא שאני בעד פתרונות, אבל אם כבר, ודיברנו על זה, כמה פעמים דיברנו רבה לשבוע על זה שמאמנים נכנסו ועל להם זמן להכין שחקנים ולהכיר אותם ולנסות דברים, אז כן, כן, זה אחד. אני כאילו שאני מנסה להסתכל שוב, אין לי פה את ה, ממש, למה פיתרו את חיים שבו, יכול שזה הדברים לא מקצועית, אני מסתכל פה מבחינה מקצועית, בסדר? כל עוד לא נודע לי אחרת. ראשון, ודיברנו על זה לאורך כל הפרקים מתחילת העונה, ראשון במעין נדנדה, גם כשהיא מנצחת, והיא כובשת הרבה, גם כשהיא מפסידה, הרי לא הקבוצה הכי גרועה בליגה, והיא עדיין באמת, יש לה עונה 4 ניצחונות, לעומת זאת, יש לה גם ארבעה ניצחון.
מה, היא רק מקום עשירי בליגה, כי הוא נכון, זה די נמוך, נכון, זה מקום שהולך
לפלייאוף התחתון. חמש נקודות אבל מהפסגה, נשמה, זה
כמו... בדיוק, אז אני לא מבין את הבעלה ואת הפאניקה ישר שאתה מאמן.
אני חושב שיש פה עניין של החוסר יציבות. אולי, זה מתבטא גם במועדון, אני לא יודע, שוב, אבל על המגרש זה חוסר יציבות, אתה לא יודע מה אתה תקבל מראשון. למשל כפר סבא, בסדר? אתה יודע מה תקבל ממנה פחות או יותר. נכון שהיא גם תפסיד ויהיה לה משברים, אבל אתה יודע איך זה קורה בראשון, הנדע הייתה מאוד מאוד חדה, ואני חושב שאולי מחפשים מישהו קצת, שקצת ייצב את הספינה, ייתן קו מאוד מאוד ברור לאיפה ראשון הולכת. אולי לא, כן, אבל זה אפשרות.
האם זה שובו של אסמאעיל עמר?
אני לא חושב, זה לא... זה גם לא... טוב, האמת גם לא ראיתי שדיברו על מועמדים לראשון, ספר לי אם אתה יודע, אבל...
אני לא יודע, אבל השאלה באמת, כאילו, מעניין אותי, באמת מעניין אותי מי הביאו עכשיו? כאילו, לא יודע, יש איזה מאמן שמחכה להצעה מראשון?
א', לא. יש מאמנים פנויים. שאלה, מה יהיה? מאמנים פנויים יש, מה זאת אומרת? יש את מי למנות. שאלה?
אתה יודע מי יכול להיות מעניין להם אולי? שפוטר חצי שנייה לפני אריק שבו? אולי נוסבאום?
מה?
אולי נוסבאום בראשון?
האמת שמע, כולם מדברים על אפשרות של חזרה של נוסבאום לביתר תל אביב, למרות שאני חושב שאני רואה את אטוולט חוזר לפניו, אבל האמת שכשאתה אומר את זה, נשמע בהחלט מעניין, יכולה להיות אחלה אופציה. מרגיש לי שראשון זו קבוצה שכן יכולה להתאים לנוסבאום, כי אני ראשון גם כן אוהבת לשלב צעירים, כי זו עיר כזה שיש לה את ההנהלה ומקום שהוא שואף להיות באמת גדול, אבל בוא נראה, אם ראשון ממנה את נוסבאום להיות מאמן דור, אתה מקבל בוסה בוואטסאפ.
סגור.
טוב, בוא נעבור
למשחק
הזה.
אתה ממש לארג' אתה היום, אתה.
מה?
אתה ממש לארג' היום.
אין, היום החלטתי שאני בא ככה, פורס. טוב.
יאללה.
הקבוצה הבאה שמפטרת, סתם, המשחק הבא פשוט מדבר על קבוצה שפיתרה מאמן. פה זה קצת היה יותר על הלוח, דיברנו על זה כבר מספר מחזורים, אבל לפני שנדבר על... על אליעזר בן אהרון ועל הפיתורים שלו, אני רוצה להגיד פה שפו ענק לרמת השרון. למה? כי היא נהדרת. כי אני לא חושב שמישהו דיבר, תשמע, אני לא חושב שהיא מועמדת לעלייה, בסדר? היא לא. אבל הוא עלה בצורה מאוד אפורה לפני פתיחת העונה. והנה, רמת השרון, אוסטוינט, כמו שאמרנו, פורח, שער שלישי העונה. שני ברציפות, ניצחון רביעי העונה, שרק שני...
עוז פרץ כובש גם.
מה? כן, רק שני...
עוז פרץ כובש את הראשון.
בסופו של דבר אני חושב שרמת השרון באמת מצליחה להוציא את המקסימום ממה שיש לה. אין אותי אם אני טועה.
לא, אני חושב שהיא מוציאה את המקסימום, אני חושב ש... אני אגיד לך מה, אני חושב שבגלל שאין מרמת השרון יותר מדי ציפיות עכשיו לעלייה, כאילו, אם לא יעלו, אז זה לא שיתאכזבו שם וזה. הם יודעים שכרגע החובה השחקנים הוא לא לעלייה, אבל הוא גם לא, להיות בפלייאוף התחתון.
אבל הם מוציאים יופי של דברים מהשחקנים שיש. עידן ברור, באמת עושה עבודה נהדרת.
נכון. ואני מאמין שיהיה בסדר, תשמע, רמת השרון הרבה פעם, היא לא תהיה איזה פקטור, כמו שאמרתי, על עלייה או ירידה. אבל היא בינתיים היא סבבה, היא כזה באזורה עם את הטבלה, בואו נראה רגע, אני אבדה.
רמת השרון... רמת השרון מקום...
רמת השרון מקום שבע, מקום שביעי.
תוצאה, מה?
זה לא רע, נכון לכרגע, זה בסדר, זה אחלה. כן.
זה מצוין, כי היא נמצאת מרחק נגיעה מלמעלה, ובאמת, בוא נגיד שאם היית שואל אותי איפה רמת השרון תהיה באזור המחזור ה-11, כמו שעכשיו, לא בכך הייתי אומר איזה. אגב, אם אנחנו מדברים, אני יודע ש, שסילבס קיבל הצעה לראשון, מה זה אני יודע?
לא, אני... סליחה.
אבל סתם חרגתי.
אני בספק.
אבל טוב, אני, סליחה, אני סתם קטרתי את הנושא ועברתי לנושא.
לא, לא, אני אגיד לך מה, אני בספק מאוד שסילבס הולך לראשון.
לא משנה, בוא נחזור.
אומר הדוקרי, אומר את האמיתי.
אבל רגע, זה אשמתי, אני חרגתי פה מה... עברנו למקום אחר.
למה?
לא, כי אני בכלל, אנחנו מדברים על ביתר תל אביב ראשון, מול רמת השרון, ואני קפצתי לראשון.
נו, באמת.
חזרתי לראשון. אז עכשיו באמת אפשר לדבר על ביתר תל אביב. שביתר תל אביב יחד עם רעננה סוגר את הטבלה. אליעזר בן אהרון פוטר, גם נוסבם, גם אטפלד, פנויים, שניהם כבר ימנו בקבוצה, זיו אריה, ימנו בקבוצה אבל הוא לא פנוי. היה לי גם אמיר תורג'מן אימן שם בביתר תל אביב, אם אני זוכר נכון.
אמיר תורג'מן?
נראה לי שהם שיחקו בגביע מול, מי זה, מול מכבי. מתי שהוא נראה לי?
מתי? באיזה שנה?
מה?
באיזה שנה?
בשנה שנתית. שנייה, אני באמת לבדוק את זה.
אבל בכל מקרה, אם אתה באמת מדבר על המשחק של ביתר תל אביב, תשמע, קודם כל הפיתורים הנדיבים של אליעזר בן אהרון היו מתבקשים. אוקיי, זה נכון, אנחנו נחזור 11, אבל באמת, כאילו, פה, בניגוד לשאר הקבוצות, באמת היה פה סבלנות. אוקיי, באמת, כאילו, נתנו לו ועוד ועוד.
שמע, אשכח שזה מאמן שהוא... וואלה, כן, אימן אותם.
נכון, הוא איש מערכת. הוא איש
מערכת, אני גם בטוח, לא יודע אם בטוח, אבל אני חושב שראוי גם להחזיר אותו למערכת. שוב, אני כתבתי את זה גם בפורום הליגה הלאומית, כאילו כשדיברתי על אולי חזרה של נוסבאום, עוד לפני שנוסבאום פותר. אפילו לפני שבן אהרון פותר, אני חושב, כתבתי את זה באותו בוקר, וואלה, חזיתי את זה. אבל
נכון.
אחד מהם לדעתי אולי פותר, לא משנה. ואמרתי, זה לא מתוך מקום של בוא נעיף את המאמן, אלא מתוך מקום של דיברנו על זה בפרק עם אוהד אפרת, ואמרנו, מאמן שהוא טוב לאמן נוער, למה זה חייב להיות קפיצת מדרגה עבורו לאמן בוגרים? הרי אם הוא טוב עם נוער, אם הוא טוב עם ילדים, אם הוא טוב עם גיל מסוים, שיהיה מורה לגיל מסוים.
כאילו, זה לא מושר.
אם מורה הוא טוב ל... לא יודע מה. אם מורה הוא מורה טוב לספרות, בסדר? מורה טוב להבנת הנקרא. אז מה, להיות מורה למתמטיקה זה קפיצת מדרגה עבורו? לא, הוא טוב בלמד עברית, הוא טוב בלמד ספרות. לא, כאילו, זה תחום מסוים, ללמד ילדים זה תחום מסוים, ללמד נוער זה תחום מסוים, יכול להיות שהמאמן רוצה, ואני אומר משהו חי, זה חלק מהשינויים שצריכים לקרות בכדורגל הישראלי, כן? אבל סתם זה משהו שיושב לו, יושב לי. אבל טוב, בוא נראה מי יהיה המאמן, כל אחד יוצא, ואז נוכל גם לדבר יותר טוב על ביתר תל אביב, נעבור למשחק הבא. נברך את ליאור זאדה שזכה בקצת אוויר, ולא בגלל מזג האוויר, אולי גם, אבל קצת אוויר, ניצחון שני העונה. פועל רמת גן, כמובן, לא לדאוג, זה לא קרה זה לא היה ניצחון מוחץ, אבל זה כן, היה קצת בשינה, אם היה שם שוויון באמצע, אבל, ושוב אני חוזר למה שאמרתי בפתיחה, ולמה שאמרתי באחי נצרת ראשון, תשמע, אם רמת גן עכשיו מנצחת עוד פעמיים אחרי הפגרה, היא לא בפסגה, אבל היא במקום אחר לגמרי.
תשמע, רמת גן קודם כל לא פתחת עונה טוב, את זה אין עוררין, אני חושב שאין מישהו שיכול להתווכח איתי.
לא, ברור, היא מקום 13.
אבל לנצח את אקו, אקו קבוצה טובה. אוקיי, אקו קבוצה טובה עונה, אף אחד לא יכול להתווכח איתי, אף אחד לא יכול להגיד לי אחרת, אני חושב שנצח את אקו היום העונה, זה לא מובן מאליו, וקורמן קובע בדקה 24, אחר כך חאג' כובש את השער השני שלו כבר ברצף, או השלישי?
לא יודע אם ברצף, אבל זה לדעתי הרביעי העונה.
אוקיי, ואז בדקה 77 אנחנו רואים פה את ה-2-1. תשמע, יכול להיות שאולי עכשיו רמת גן התאפסה לה?
אני אמרנו את זה גם לפני כמה מחזורים, אז לא הייתי רץ להגיד את זה. אמרתי את זה גם על אחי נצרת. תחברו שני ניצחונות, בואו נדבר. עד אז...
אין בעיה, ברור, ברור. זאדה עוד צריך להוכיח את עצמו בעונה הזאת, כן? זאדה עוד צריך להראות לנו שהוא בא לעונה.
תאר שלישי העונה, יד חדש. כן, אבל רמת גן באמת באמת זקוקה לעוד, זקוקה למומנטום, זקוקה לאווירה הטובה, זקוקה לשמחה במועדון, בקהל. בוא, זה מועדון, מועדון גדול הפועל רמת גן. לא, לא סתם הרבה, איך אומרים, ידוענים אוהדים את הפועל רמת גן. זה מועדון גדול. אנחנו רוצים אותו חזק בכדורגל שלנו, ללא ספק. אקו באמת נמצאת אחרי חודש מעולה, חודש ברצף מצוין, יד חדש מבחינתו לא עוצר, עדיין מקום תשיעי, לא רע בכלל, 15 נקודות, 5 נקודות מכפר סבא, כך שבאמת יכולים להיות רגועים, ההפסדים האלה קורים, בכל זאת משחק חוץ ברמת גן, לא הכי פשוט, טוב, ובואו נלך לעוד, תשמע, כמה הפתעות עכשיו במחזור הזה, כל הראשונות, חוץ מהעולות החדשות, לא ניצחו. אז בואו נעבור למשחק הבא. הפועל פתח תקווה ניצחה את כפר קאסם, איך אומר רסקין? בשיניים, בציפורניים, כן, זה היה קשה. ניצחון שני העונה, ועם עוד שני ניצחון, לא, סליחה, מה שני, מה בטוח, ניצחון שלישי העונה, סליחה, כמו כמות הניצחונות של בני יהודה, לא צחוק. פתח תקווה קבוצת ההגנה הטובה בליגה, ספגה שש בלבד. בקבוצת...
אבל כן, אבל זה בהתחשב בזה שהיה להם הרבה תיקו אפס, כן, בוא, זה לא...
שנייה, אבל זה בא ביחד. קבוצת ההגנה הטובה בליגה, וקבוצת ההתקפה הגרועה בליגה, אז מה שיצא ביחד זה כלום. 4-6. אבל עדיין, 1-0, למי אכפת כמה הם ניצחו, מבחינתם 3 נקודות. אוניקאצ'י גם כובש, שזה נהדר עבורם, הרכש כובש. פתח תקווה גם אחרי שתי הפסדים רצופים, הניצחון האחרון היה ב-23 לדצמבר. 5 משחקים פתח תקווה לא מנצחת, ודווקא את כפר קאסם, שניצחה, ניצחון שיכול להוביל אותה למומנטום נהדר, לא מצליחה לייצר את הרצף הזה. נעשה פה סוגריים, נגיד מזל טוב, אני חושב שראיתי שסמך מראה מתחתן, אז נגיד לו מזל טוב, למנהיג הגדול של כפר קאסם. לא הייתי נלחץ במקום כפר קאסם, כפר קאסם פתחה את העונה מצוין, בדיוק בשביל לדעת להחזיק גם את המצבים האלה, תחשוב, סליחה, שכפר קאסם נצחק ניצחון אחד במשחקים האחרונים, ועדיין היא ממוקמת בפסגת הטבלה, כאילו עדיין היא בצמרת, כך שהדברים
קורים,
הכי טוב לכפר קאסם זה שקבוצות אחרות לא ניצחו גם, אז בקטנה, היא עדיין נשארה נקודה בלבד מכפר סבא.
מתן, אני רוצה להחזיר אותך לפרק הקודם. אתה זוכר מה אני אמרתי על אוניקאצ'י? אתה זוכר?
זוכר.
שסיפרתי שראיתי אותו במשחק עם בני ערערה, ווואלה, מה שנקרא, קלטתי אפילו בקצת.
דור, אתה יודע שאתה עכשיו גובל פה בניחוס?
לא, אני אסביר. אני אגיד לך. לא, אני לא חושב שאני זה שינחס אותו, אני חושב שמי שינחס אותו זה דווקא אחרים. פחות אני, אבל תשמע, אני חושב שהוא הראה לנו באופן כללי במשחק, ועצם הנגיחה גם, הוא הראה לנו פה יכולות של שחקן שחקן, אנחנו לא פה, אני חושב שהוא, נכון, הוא עוד לא הראה את הכל, והוא שחקן צעיר, ולשים את כל הג'יטונים שלנו עליו, זה לא יהיה נכון לעשות את זה, אבל נראה שאולי, אולי, אולי, לפי מה שראיתי בשני המשחקים האחרונים, שאולי הגיע חלוץ אמיתי לפתח תקווה.
בוא נראה, בוא נראה. זה... אין לנו עדיין שום זה, אבל בוא נקווה. אתה יודע, השנה שעברה פתאום, אני חושב שזה היה שכה שליאור משאל לי חתם, ואז פתאום הוא כבש, ואז הוא גם לא היה המון המון זמן. קיצור. עדיין, אנחנו נחכה ונראה. לאן הולך פיטר אוניקאצ'י, אולי אבל נראה באמת קצת, אבל אנחנו צריכים קצת יותר מהתקפה של פתח תקווה, אם הם רוצים באמת לתפוס משהו טוב בעונה הזאת, אבל כן, זה מעודד. הנה, עודי הפועל פתח תקווה, יש ממה להיות מעודדים, יש ניצחון.
אבל לא להיות שעננים.
איזה שעננים? הקבוצה נמצאת בידיים ב... לא במוגל, לא בדיוק ב...
מקום 12.
נכון, מקום 12, אבל עדיין יכולה בהחלט להגיד את מוואלה, ניצחון חשוב, ניצחון טוב, יציאה, ויותר חשוב מזה, יציאה לפגרה בראש שקט, שזה יותר חשוב מהכל.
בדיוק.
טוב, בואו נלך למשחק הבא. אנחנו מדברים פה על קבוצה שכן ניצחה, מהטופ 6, כמו שאומרים. בני ריינה, אומל פחם, כמו שאמרנו, נעיר חוט באדיר, וזה עוד בלי שדיברנו על חוליו סזר האדיר, כן? נעיר חוט בבשאר המטורף שלו. מבחינתי זה שוב, אומל פחם, ואתה קצת בפעם שעברה לא הכי הסכמת עם מה שאני אומר, אבל אומל פחם מפספסת שוב הזדמנות לעלות לפסגה. זה משחק שלישי ברציפות שלה בלי ניצחון, כשעדיין בכל הזדמנות, בכל אחת מהאפשרויות היא הייתה יכולה להיות למקום הראשון.
נכון, אבל בואו, קודם כל גם אפשר לדבר על הראשון של העונה, כאילו אני לא חושב שיש ממה להילחץ, בעיניי.
לא, אני לא חושב שצריך להילחץ, הקבוצה לא מדרדרת. אבל מצד שני, וואלה, היא מפספסת פה הזדמנויות, וחבל, היא בסוף תצטער על זה.
נכון, בסוף היא תצטער על זה, נכון, אבל תבין, כאילו, אורבה, בני ריינה, בואו לא מבטל אותם, הם זכרו ממש טוב במשחק הזה, כן? כאילו, חבל על הזמן. משחק פחות טוב של אומלפחם, הצמד או הטריו, אומלפחם, נכון, שליש ממנו כבש, אבל כנראה היה משחק פחות טוב, וזה בסדר. עכשיו יש להם פגרה, אני חושב שבפגרה הזאת יקרו דברים שאני חושב שיגרמו לאומלפחם לחזור מהפגרה הזאת, כמו לצאת מלוא של תותח.
כמו שלא.
או שכן או שלא, אתה יכול להגיד על הרבה דברים, מתן, זה...
נכון, נכון לגמרי, אבל בסופו של דבר, זה הרבה חומר למחשבה לי, ואני אראה שהרבה מה לעבוד, אולי בצד המנטלי, לא יודע, אבל בסופו של דבר, כשאתה ככה מסכים את ההזדמנויות האלה, כשאתה מטר מהפסגה, זה חבל, וכבר יש מאמן איכותי על הקווים, יש מאמן ניסיון עם ניסיון על הקווים, יש שחקנים שהתחברו כשחקני רכש, שזה משהו שהוא באמת לא מובן מאליו, ואני, מה שנשאר באמת, זה ליהנות מבני ריינה, תשמע, אדם עדיה עושה עבודה אדירה, אם כבר אמרנו לחבר קבוצה, הוא חיבר קבוצה מצוינת, בין הוותיקים, עשה באמת יחס מאוזן, בין הוותיקים לבין החדשים, לבין הרכש כאילו שנשאר מהלאומית, לבין חבר שעדיין הגיעו מליגה א', יש שם עבודה נהדרת, הקבוצה נראית טוב מאוד לאורך העונה, ללא ספק. ריינה עם ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, היא נצמדת לאומל פחם, היא במקום החמישי, היא כולה 3 נקודות מהפועל כפר סבא, חוליו סזר עשה את שער מספר 6 שלו, ובאמת יש לנו המון המון מה לתת. טוב, אנחנו, רגע לפני שנמשיך למשחק הבא, אנחנו שמחים מאוד, מאוד אפילו, לארח אצלנו, רק יש להתחבר, שמחים לארח את ענן המשה, עורך דאבל פאס, כתב ודאבל פאס, מומחה ליגות נמוכות בכלל. ענן, מה נשמע?
הלאה חברים, מה קורה?
בסדר גמור, מצוין, מצוין, מה איתך?
ברוך השם, הכל בסדר, אני שמח.
תראה, ענן הוא אשף לאומית, ענן כאילו אין פה... אם אתה אומר לאומית, אתה אומר ענן המשה, אין פה אפס. אתה מבין, זה לא... התורים שהוא כותב, התורים שהוא כותב על הליגה הלאומית, שהוא מכין תמיד לפני המחזור, וזה כאילו... נכון, יש אותנו שצריך גם להזין לנו, כשמוכנים, אבל אם בטעות יוצא אותה שיש לו פספס, אז גם הפוסט של... גם הכתבה של המשה יכולה לעזור לו.
טוב, אז הכל תכיר לנו אולי קצת למאזינים, קצת כמה דברים עליך, על הדרך שלך באמת בתקשורת הספורט, ובכלל על החיבור שלך עם הליגה הלאומית.
טוב, אז אני התחלתי ב-2016-17, ככה את הקריירה, אם נקרא לזה, בתחום תקשורת הספורט. והכל התחיל מתוך אהבה ותשוקה למשחק הזה, שזה מחלה מדבקת מגיל ילדות, וכמובן האהבה לכדורגל הישראלי. ואני אגיד עוד משהו נוסף, הקמנו בו, יסדנו בו קבוצת כדורגל שנקראת בני ממבה, אני מניח שאתם
בטח.
וזה משהו שנתן לנו פה את הדלת להיכנס מהדלת הראשית לכדורגל הישראלית. אני הלכתי לכיוון שלפרסם את הקבוצה, לתת במה לקבוצה, הלכתי, למדתי פה ושם, והתחלתי את הקריירה, למדתי בספורט פאנל, קורס שידורים וכתבי ושדרי ספורט. ברוך השם, הייתי מצטיין בקורס הזה, ולאט לאט הכל התחיל לגלגל. ברוך השם, היכולות שלי, בוא נגיד, הן טובות, ואני כיום משדר ברדיו מכאן בערבית, באחת התוכניות הכי מפורסמות שיש במגזר הערבי, שזה כל ישראל בערבית, ואני עורך ומנהל באתר דאבל פאס, וגם בערוץ הספורט. ותקשיבו חברים, אין יותר כיף מלעסוק בדבר הזה שנקרא כדורגל.
תראה מתן, קודם כל רגע, אני קודם כל, ענן, כמונו כמוך, אגב, אנחנו ספורט פאנל, כולם, כל הבתים שלנו יודעים. מתן, לך ולענן יש מכנה משותף, אתה לא מבין אפילו, שים לב. גם אתה וגם הוא מורים ללשון בחטיבה.
אני עברתי לתיכון, אני עברתי
לתיכון. הוא עבר לתיכון, הוא גדל, אוקיי?
השתברגת.
עברתי כיתה.
כן, אז ענן, תראה, אנחנו באמת רואים בשבוע האחרון, בימים האחרונים, באמת המון המון גל של עזיבות של מאמנים, חילופי כיסאות, עניינים. מה יהיה עם זה כבר עם הליגה הזאת? מתי אנחנו נגיע למצב שהליגה הזאת לא מפרקת מאמנים תוך כמה מחזורים?
תקשיב, לצערי הרב זה קורה גם בליגה הלאומית, גם בליגת העל וגם בליגה א' ומטה. הבעיה בכדורגל הישראלי, ברוב הקבוצות שיש בכדורגל הישראלי, שאין המונח הזה שנקרא סבלנות ובנייה לטווח ארוך, זה לא קיים, זה כמעט ולא קיים. עכשיו, כולם מצפים ממאמן שיבוא לקבוצה כלשהי עם מקל קסמים ויהפוך את העולם, אבל חבר'ה, זה לא קורה. זה לא קורה. זה תמיד הפתרון הראשון שחושבים עליו כאן בארץ, זה להחליף את המאמן. אם המאמן מחבר 3-4 ניצחונות, אנחנו מרימים אותו עד הרקיע, ואם המאמן מפסיד איזה 4 משחקים ב5 מחזורים, הוא השם, ישר מפטרים אותו. קודם כל זה יוצר תדמית מאוד מאוד גרועה למאמן הישראלי, למרות שאני חושב שיש לנו מאמנים, אם נדבר בכללי, יש לנו מאמנים טובים, מוכשרים. ותקשיב, מה שהולך פה זה באמת, איך אני קראתי לזה פעם, שכולם יודעים לאמן חוץ מהמאמן בארץ.
לגמרי.
כולם חושבים שהם מאמנים. בפייסבוק
חושבים, מאמנים יותר טובים מהמאמנים, חושבים שהם מאמנים יותר טובים מהמאמנים. אבל בליגה הלאומית גם זה יותר בולט, כי בגלל שהליגה הזו היא כל כך צפופה, כל כך, אז גם אם מאמן הפסיד פעמיים, הוא כבר הופך להיות מטר מהקו האדום. אם הוא תראה את אחי נצרת וראשון, שנפגשו יום שישי, דיברנו על זה פשוט מקודם, איך לפני חודש, אם היית חושב שמאמן שאחת הקבוצות יפותר, היית חושב בטוח שזה יהיה אחי נצרת, ופתאום שני משחקים משנים את התמונה. אז באמת בליגה הלאומית זה עוד יותר בולט. אני אשמח באמת לשמוע ממך, בגלל שאתה מכיר באמת את באמת את הליגות הנמוכות יותר, גם מהליגה הלאומית, כי אנחנו מאוד מאוד מופתעים, ונהנים לראות את הקבוצות שעלו מליגה א', את בני ריינה, ואת אדומים אשדוד. איך אתה מסכם את הפתיחה שלהם בליגה הלאומית?
תקשיב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, שקבוצה מליגה א' עולה ומרשימה.
ראינו שנה שעברה, ברור.
יפה, ראינו גם שנה שעברה, ותקשיב, פתיחה פשוט מדהימה לבני ריינה ואדומים אשדוד. זה, תקשיב, שמחה אדירה לצפות בקבוצות האלה, לראות אותה. הייתי גם במושבה לפני איזה שבועיים, שבוע, נדמה לי, אדומים אשדוד. אמנם הפסידה במשחק, אבל אתה רואה קבוצת ליגה לאומית קלאסית, שבוינה, אתה אומר, זאת לא קבוצה חדשה לליגה הזאת. הפערים בכדורגל שלנו הם לא כל כך גדולים. זאת, אני יוצא מנקודת ההנחה הזאת. הם באמת לא כל כך גדולים. ועובדה, התחלה מצוינת של בני ריינה, התחלה מצוינת של אדומים אשדוד. אני אגיד משהו לגבי בני ריינה במיוחד. תקשיבו חברים, הקבוצה הזאת התחילה את הפלי אוף העליון בעונה שעברה בצורה קטסטרופלית. הפסידה את שני המשחקים הראשונים. היה שם מהפך, ואז חיברו ניצחונות. וכולם אולי זוכרים את השער המפורסם שכבש גל בראל עם הראש. ספק שעד היום אנחנו לא יודעים אם זה עבר את הקו או לא.
כמו הגול של אנגליה ב-66.
ממש. כמו הגול של אנגליה ב-66, וכמו הגול של צרפת שהבילה למודיאר של הנרי. עכשיו, בני ריינה, קבוצה שבאה לשחק כדורגל שמח. אני חושב שקבוצות שמגיעות לליגה הלאומית מליגה א', באות עם סופר מוטיבציה, וזה עבד לבני ריינה ואדומים אשדוד, וזה פחות להסתגר, זה יותר חבר'ה, אין לנו מה להפסיד, הגענו עד לכאן, בואו נשחק כדורגל, בואו נעשה מה שאנחנו יודעים לעשות על קר הדשא. תקשיבו, קבוצות כאלה מסמכות ורק מוסיפות לליגה המשוגעת הזאת שנקראת הליגה הלאומית, ובוא נראה, אני מצפה שאחת מהן לפחות תסיים בפלי אוף העליון.
תראה, קודם כל, פעם באשת פתח תקווה, דבר איתי. קודם כל, אנחנו נותנים מזה. אתה לא יכול לבוא פתח תקווה ולא להרים טלפון. זה לא מתקבל.
דור, יש לו מכשיר, הוא קולט אותם.
כן, אני יש לי קולט רדארים, אני באותות רדיופונים. אבל איך אתה רואה את המשך העונה? תשמע, קודם כל, אני מאמין שאחרי הפגרה הזאת, הרבה קבוצות יחזרו קצת שונה. עם המאמן שלהם, עם מאמן אחר, אולי שחקנים, אולי, אני לא יודע. אבל אחרי הפגרה הזאת, לדעתך, אנחנו נראה קבוצות אחרות נראה פתאום, כי הוא נראה דברים שונים בקבוצות. לא יודע, לאן אנחנו נלך מהפגרה?
טוב, הפגרה הזאת עשתה טוב למספר, טוב שהיא באה בזמן הזה, אני חושב, כי חשוב מאוד לליגה שהפועל רמת גן תהיה בכושר טוב, הפועל רעננה תהיה בכושר טוב. ביתר תל אביב בת ים, חברים, ואני רוצה לדבר על המקרה של ביתר תל אביב בת ים. איך הקבוצה הזאת הידרדרה למצב הזה? זאת פתיחת, זאת העונה הכי גרועה, אולי, אני לא יודע ממתי, כמה שנים ביתר תל אביב בליגה הלאומית, זאת העונה הכי גרועה שלהם. קבוצה שבממוצע כובשת כל עונה בין 55, אם אני לא טועה, עד 60 שערים, קבוצה שכובשת הרבה, משחקת כדורגל התקפי עם כל הצעירים, עם כל הכישרונות שהיא מביאה לליגה הזאת, באמת כל הזמן היה כיף לצפות בה. אני לא יודע איך נותנים לקבוצה כזאת שהיא עובדת, באמת יש שם, בשנים האחרונות הייתה שם עבודה מדהימה, עבודה מראש הפירמידה ליאור שכטר, וגם שאר הצוות והצוותים המקצועיים של המועדון. אני לא מצליח להבין איך הקבוצה הזאת עכשיו נמצאת במצב הזה, ועכשיו עם כל הסיפור של חילופי המאמן שם. אני חושב שהבגרה הזאת תעשה טוב בדרגה הראשונה זה לביתר תל אביב בת ים. הקבוצה הזאת היא צריכה את השינוי הזה, היא צריכה את השינוי הזה. אמנם הייתי מאמר עוד לתת למאמן איזה שני מחזורים, אבל חבר'ה, ליגה לאומית זה קשה, זה אין לך כל כך הרבה זמן בוא נגיד, אין לך תמיד הזדמנות שנייה, אתה מפזיד נקודות, זה יכול לעלות, ראינו גם בשנה שעברה, זה פרש שערים שקובע גם מי תהיה בפלי אוף עליון, מי תסיים במקום שמוביל המבחנים, מי לא, גם הפועל רעננה, הפועל עפולה ורמת גן, הפגרה הזאת תעשה טוב.
רגע, ענן, אבל אם את כאן עמדת בתא תל אביב, אז מי הולך לדעתך? מי המאמן, מי הבן אדם שפנוי, ראוי ביותר לעמוד על הקווים שבתא תל אביב אחרי הפגרה?
אני חושב שאמיר נוסבאום היה שם, לא?
כן, הוא היה שם עונה שעברה, אבל זה מחזור שונה כבר.
עשה עבודה יפה, לא?
עשה?
עבודה מצוינת. מה, חצי גמר גביע?
כן, ועכשיו הוא עוזב את הפועל קריית שמונה. אני לא יודע, אני לא עכשיו נתחיל להוציא סקופים וזה. יש תחושה ויש כל מיני, אתה יודע, שיחות בין חברים שאולי יחזור לשם. הקבוצה הזאת כן צריכה מאמן צעיר. זו דעתי, צריכה מאמן צעיר שבא עם תשוקה, שמאמין בצעירים שיש שם. להחזיר את ה-DNA הזה של המועדון שאיבד אותו בתחילת השנה, שזה לשחק כדורגל התקפי, לשחק פתוח, לגוון. תקשיבו חברים, בעונה שעברה זה היה תענוג לצפות ביניב מזרחי, בשלטה, בכל השחקנים האדירים שהיו שם. רוצים לראות את זה שוב, ואנחנו מקווים.
לגמרי. תגיד, אני, באמת אם אנחנו, למרות שזה מאוד 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 קשה, בליגה הלאומית להסתכל יותר ממחזור אחד, אבל בתחושה שלך, איזה קבוצות אתה חושב יכולות ללכת עד הסוף, ממש ברמת ההתמודדות על העלייה עד המחזור האחרון? לעומת זאת, איזה קבוצה אתה חושב שיהיה לה קשה להישאר בליגה?
אני חושב שהפועל כפר סבא ונס ציונה, שתי קבוצות בעיניי, במיוחד אחרי שראיתי נס ציונה בתקופה האחרונה, שתי קבוצות שיתחרו עד הסוף. אי אפשר להתעלם מבני יהודה, ראינו מה שקרה עם סכנין לפני שתי עונות, איך שהקבוצה ממש ממקום 11-12 חזרה לליגה בענק בסיבוב השני ועלתה לליגת העל. אני מאמין שבני יהודה תחזור ותתחרה על העלייה. לא הייתי מאמר שכפר סבא ששתיהן יעלו, אחת מהן תעלה. זה מה שאני רואה, שאחת משתי הקבוצות האלה שירדו מליגת העל יעלו, ואני מקווה שתהיה עוד הפתעה נעימה מאיזה קבוצה. אני אומר שגם נראה את אום אל-פחם בארבע הראשונות.
ומי לדעתך יהיה לה קשה לשרוד?
אני חושב שאני ראיתי את הפועל רעננה לאחרונה, וכל הזמן חזרתי ושאלתי את עצמי, מה קורה בקבוצה הזו? קבוצה עם 7-8 עונות רצופות בליגת העל, קבוצה שהייתה נוסעת לבלומפילד ונותנת פייט ו... ובאמת היה לפעמים גם נגד מכבי חיפה, גם נגד הגדולות. העונה בהפועל רעננה, החתימו שם כישרונות צעירים וזה יפה מאוד, אבל יותר מדי התלהבו מהצעירים שם, וזה כנראה עולה ביוקר בתקופה הנוכחית. הפועל רעננה קשה לה מאוד להישאר בליגה אם לא יעשה שם שינוי ממש משמעותי. והפועל פתח תקווה, תקשיבו, חבר'ה, כמה שערים כבשה פתח תקווה עד היום?
4.
אנחנו אחרי 11 מחזורים, 4 שערים בלבד, הקבוצה חלשה, התקפית, לא מייצרת מצבים, כי היא לא נבנתה לליגה הלאומית. הפועל פתח תקווה, התקשרו שם לבעלים, חבר'ה, מחר אנחנו נשחק בליגה הלאומית, וזה מה... סיפור של כדורגל ישראלי קלאסי, אבל הקבוצה הזאת לא נבנתה לליגה הלאומית מלכתחילה, ואני חושב ששתי הקבוצות האלה יהיה להן קשה מאוד להישאר העונה.
טוב, ענן, לסיום, יש לנו שאלת פנטזיה באופן קבוע, אז כמובן שגם אותך נשאל ולא נפסח עליך. איפה אתה רואה את עצמך, באמת, מניח שבתקשורת הספורט, אבל איזה מקום ספציפי, יודע מה, בוא נשאל את השאלה, שאלנו את פאדי מוסטפה גם, את אנשי תקשורת. איזה משחק, איזה אירוע היית רוצה לשדר? אם נותנים לך לבחור, אירוע, משחק אחד, מקום אחד.
וואלה, אז אני, קודם כל, בתור מישהו ש... הייתי מקורב ממכבי חיפה בתקופה מסוימת, והוא היה ממש איזשהו חבר ובן דוד שם, ואני זה כיף לי להיות שאני נוסע מדי פעם לסמי עופר. יצא לי לשדר שם באחת מהתוכניות בתוכניות רדיו. אני באמת התענוג והחלום שלי זה לשדר שם דרבי חיפאי בעמדת השידור שם בסמי עופר, ויאללה, בעזרת השם שזה יקרה מתישהו, ואולי תהיו גם מצידי פרשנים.
הלוואי. ובעולם? בעולם יש לך גם?
בטח, Manchester United, זה להיות שם זה, זה סופר פנטזיה, זה, זה לא...
אז
זה
יש
לא
לנו פנט. שני מכנים משותפים, ענן.
יפה, מעולה, מעולה. וצר לי מאוד על מה שקורה ב-United בתקופה האחרונה.
כן.
חייב להגיד.
הם עוד לא פתרו.
כשהם יגיעו לליגה הלאומית, נדבר עליהם גם.
כן.
בקרוב יהיו שם, בקרוב יהיו שם.
לך תדע. טוב, ענן, תודה רבה לך. שמח מאוד לארח אותך.
תודה לכם, חברים, היה
תענוג. בעשייה שלך.
להתראות.
תודה לכם, להתראות, ביי.
ביי. טוב, טוב, עכשיו לא נשאר הרבה מה להגיד אחרי באמת שקיבלנו פה, וואו, אני חושב שזה היה מדויק, כאילו באמת בזמן של סיכום ביניים, ענן הביא לנו פה באמת ניתוחים מעניינים ואת הזוויות שונות על הדברים, וגם את ההיכרות הטובה עם בני רנה ואשדוד, ואני חושב שזה דור. דאגת לנו למרואיין מדהים, אז כרגיל.
אבל זה תמיד, תמיד אני דואג למרואיינים טובים.
נכון, אבל רגע, אבל הפעם אני אביא לך פה גם שפו, אז כאילו, בוא. שפו לדור, שאתה דואג פה למרואיינים אדירים ולרעיונות עסיסיים מאוד. פגז. טוב, רגע לפני שנגיע לאנקדוטה לסיום, אין לנו הימורים היום. אבל נזכיר שאדומים אשדוד ניצחה. אחרי שני הפסדים רצופים ובואים שחקים עם הניצחון. נצמדת לריינה, שם אותה בחלק העליון, הפתעה מאוד מאוד נעימה. אני חייבתי שאפולה עולה פה על גל, אבל היא מפסידה, היא רושמת הפסד השישי של העונה עם מקום 14. אלדד שביט צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בפגרה, ויהיה מעניין לראות, תראה מהדומים או מריינה את האפקט של אקסל, זה מה שענן אמר מקודם. וכפר סבא, שלא יודע, יגיד משברון, כן? היו שם 6 דקות שסיכמו את כל המשחק מכפר סבא לרעננה. רעננה היא צריכה 2 ניצחונות לפחות כדי להרגיש שהיא קרובה למים, כי היא לא קרובה לשם כרגע. אבל לפחות היא יצרה את רצף ההפסדים, שזה גם נחמד. וכפר סבא, אגב, ישבתה את כמות תוצאות או טקו שלה לכמות הניצחונות.
כל הכבוד לה, זאת אותה מטרה בטח.
כן. אבל אני גם לא חושב שהיא צריכה לדאוג יותר מדי, אני חושב שאם כבר מיני משבר, עדיף לקבל את זה עכשיו. פגרה, מקום ראשון עדיין, השאר הפסידו, לא הייתי דואג לכפר סבא.
טוב, אז מתן, תן לנו באנקדוטה ככה לשים לקראת תחילתה של פגרה.
שמע, שאני לא מוצא דברים ספציפיים, אני אוהב ככה לטייל לי, להסתכל על משחקי המחזור ולנסות לדמיין אותם בקונסטלציות מסוימות. לא תמיד זה מצליח, כי יש קבוצות חדשות וקבוצות שאין להם הרבה היסטוריה היה הפועל רמת גן מול הפועל עכו. אמרתי, טוב, בואו. בואי לחפש את נקודת המפגש שלהם בליגת העל. ונפגשו בליגת העל. הלכתי לי. טיילתי לי אחורנית קצת. גם לא המון, אגב, עכו עשתה את העלייה הראשונה של הליגת העל. לא לפני המון שנים. אז זה לא משהו. זה אבל שים לב, עונת 2012-13. עונה מאוד מאוד מעניינת של רמת גן, נגיע לזה. בסדר? מחזור 12. באקו 3-0 לרמת גן. 3 של דוד מנגה, אתה בטח זוכר את דוד מנגה, נכון?
בוודאי.
זה ברמת גן. באקו, סליחה, רמת גן מנצחת באקו. 2 למרץ 2013, מחזור 25, סיבוב שני, היו אז בליגה 16 קבוצות, לא, 14 קבוצות היו אז בליגה. מחזור 25, רגע לפני הסיום העונה הסדירה. ברמת גן, מי מנצחת?
אקו.
אקו, בוודאי. מי כובש לאקו? גיא דיין. כן, כן, הוא שיחק גם אז, אני מדבר איתך 8 שנים אחורה, כמעט 9 אפילו. גיא דיין. מי שמשווה בפנדל זה דורין גוגה, לא טעיתי בשם, אני בדקתי, דקה 87. ואת שער הניצחון בדקה ה-93 מבקיע לא אחר מדדי בן דיין.
וואו.
מקביסט האגדי. כן? שגם שיחק בדנדי. אבל זה לא קשור. דנדי. ואז היה פלי אוף תחתון, שתי הקבוצות שיחקו בפלי אוף התחתון. מחזור לפני סיום. המשחק היה באקו, מי ניצח?
עוד גן.
לא, אקו. זה יפה. גם פה גיא דיין כבש. מי שעוד כבש הוא לא אחר מעוד שחקן שעוד משחק כמו, אני חושב בליגה א' או ב', אוהד קדוסי.
אוהד קדוסי ליגה א', בכפר שלם.
חיכיתי שתגיד לי בו זה. רן יצחק מבקיע לרמת גן. עכשיו מי שיחק אז ברמת גן? עומר בוקסנבאום, המכונה בוקסה. ישראל זגורי, שעוד משחק. טל חן, האיש והסופר גול. מיכאל זנדברג. בובה בראון, שמשחק העונה בראשון. זאביק חיימוביץ', קרלוס צ'קנה, הזכור לכולם, אימן את רמת גן באותה עונה, אלי כהן. שיחקו באקו, יובל שעוואט, שהיום באפולה. יובל שבתאי, שהיום גם בליגה א', אם אני זוכר נכון, או אפילו ליגה ב'. מושיקו מישאלוף, קדוסי נשחק באקו, כן, נשחק באקו. קדוסי אמרנו, מושיקו מישאלוף, היום הוא יושב ראש ארגון השחקנים, אם אני זוכר נכון.
נכון.
גיא דיין אמרנו, דודו גורש, השוער, אדי גוטליב, הנדחף או דוחף, איך שלא תרצה לקרוא לו, ואימור אולוקמן, למי שממש זוכר שמות של שחקנים זרים, מי אימן באותה עונה? התחיל עם שימון הדרי, והמשחק השני שלהם, זה היה יובל נעים, כמובן. סיום העונה, הפועל רמת גן מסיימת אחרונה ויורדת ליגה יחד עם נתניה. עד היום, רמת גן לא חזרה מאז אותה עונה, עד היום. בזמן שאקו סיימה במקום ה-15, ושרדה אחרי זה עוד 3 עונות. בסדר? רק בסיום 15-16 היא ירדה, יחד עם כמובן...
עם מי?
מכבי נתניה. כמו רידה של רמת גן. אגב, אקו עוד הספיקה להגיח ב-17-18. שיחקו אז גם בליגת העל באותה עונה בני יהודה ונירמת השרון, שהיום חברות בליגה הלאומית. אבל מה שיותר מדהים זה מה שקרה בסיום אותה עונה, הפועל רמת גן הפכה לקבוצה הישראלית היחידה שמהדור.
שיורדת ליגה ובאירופה.
שיורדת ליגה וזוכה בגביה באותה עונה, מגיעה לאירופה, מפסידה שם מול אשטוריל בפורטוגל, אבל כאילו גם בארץ, למרות שזה היה יחסית מכובד, אבל זה היה, זו הייתה האנקדוטה שלנו להיום. נאחל פגרה נעימה לקבוצות. לנו, אני לא מאחל פגרה נעימה, כך אנחנו נמשיך לעבוד. ויאללה, ביי דור.
ביי.
ביי, להתראות מאזינים יקרים, נתראה בפרק הבא.